קראנו השבת את פרשיות אחרי מות קדושים. תחילת פרשת אחרי מות עוסקת בעבודת הכהן הגדול בבית המקדש, והתורה פותחת: ואל יבוא בחולת אל הקודש, כי אם בזאת יבוא אהרון אל הקודש. כלומר, אל הקודש לא נכנסים בלי הכנות, צריך להתכונן. וביום הכיפורים, שהכניסה היא לפני ולפנים, לקודשי הקודשים, ההכנות צריכות להיות בהתאם לכך. וכהן גדול, 7 ימים לפני יום הכיפורים, הוא צריך לפרוש ולהיות בלשכת פרדרין שבבית המקדש, ולהתכונן רוחנית ומעשית לעבודת הקודש בבית המקדש ביום הכיפורים. וזה אומר שבעצם מכאן יש ללמוד שלכל כניסה אל הקודש צריך התכוננות. כאשר צריכים להיכנס לקודש הקודשים, ההתכוננות צריכה להיות גדולה ביותר. וכאשר נכנסים אל הקודש, אז צריך בהתאם לכך, לא כמו שלקודש הקודשים. חכמים תקנו לנו קורבנות, תפילות כנגד קורבנות. וכשאנחנו מתפללים לפני הקדוש ברוך הוא, אנחנו עומדים לפניו ונכנסים אל הקודש, עומדים לפני השם. וצריך לעשות הכנות, ולא להיכנס בלי הכנות. הרב בספר אורות מתייחס לעניין הזה, שזה ההבדל בין ישראל לבין אמינות, שהם מתפרצים אל הקודש בלי הכנות, בידיים מסואבות. ולא רק שהם לא מתקדשים, אלא שהם מקלקלים ומתאמים את הקודש. כשנכנסים אל הקודש בלי הכנות, אז התוצאות הן שגם הקודש הוא נטמע, מסתאב. לכל תפילה, לכל מצווה, לכל מעשה טוב, צריך להתכונן. וכשמתכוננים, המעשה נעשה יותר בשלמות. נעשה מתוך יותר הכנה נפשית. אדם כשמתפלל, הוא עולה במדרגות הקודש. תפילת שחרית מסודרת שיש לנו מקודם פסוקי די זמרה, ואחר כך נכנסים לעוד מדרגה, לברכות קריאת שמע, ואחר כך עולים בקודש, וזה השיא, זה התפילה בלחש. תפילת 18, שאדם עומד אל מול ריבונו של עולם, התפילה בלחש היא בדווקא בלחש, מפני שזה כמו כהן גדול שנכנס לפני ולפנים, קולו לא יישמע. זאת עבודת הכהנים. ברכות קריאת שמע, בקול שמע ישראל, בקול, אבל 18 צריך להיות בלחש. מדרגות בעבודת הקודש. הרב במקום אחר מזכיר שהלוויים הם משמיעים קולם. בכלי שיר, בזמר, בפה ובכלים. הכהנים עבודתם בלי אשמת, בלחש. בלי נשמע קולם. זה מדרגה פנימית. כשנשמע קול זה קצת חיצוני. גם צריכים לעבוד את השם גם בכל הצדדים, גם בחיצוניות, גם בפנימיות, אבל מדרגות מדרגות. ואדם כשעולה בתפילה, יש כל אדם עולה לפי המדרגה שלו. יש אנשים שמתרכזים מאוד ועולים מעלה. עולים לעולם יותר פנימי. יותר עליון, ועוד יותר פנימי, ועוד יותר מעלים את המחשבות מעלה מעלה. צריך לעשות כמובן הכנות נכונות לכך. ככל מה שאדם מתכונן יותר בכל מצווה שהוא עושה, כל הנהגה טובה שהוא עושה, אז המעשים הם הרבה יותר, הם נעשים בשלמות. כי אם בזאת יבוא אהרון אל הקודש, במה הוא יבוא? אומרים חז"ל, מה זה בזאת? בזכות התורה? זאת התורה. בזכות המילה, שכתוב זאת בריתי. בזכות שבת, אשרי אנוש יעשה זאת. בזכות ירושלים, זאת ירושלים. איפה שכתוב, בכל מקום שכתוב זאת, זה בדווקא. זאת ירושלים. זאת התורה. זאת בריתי. אם כן, מה אומר לנו המדרש? שאדם צריך להיות מודע, נדבר על הכהן גדול, אבל כולנו צריכים ללמוד מזה. אנחנו באים אל הקודש עם נתונים מסוימים, מתאימים לכך, עם תורה, עם ברית מילה, שהיא בעצם מבטא את היותנו עם סגולה, שזה עניינה של המילה, לבטא את המדרגה המיוחדת של ישראל, שיש ברית בין ישראל ובין ריבונו של עולם, ומכוח הברית הזאת אנחנו יכולים לפנות אל הקדוש ברוך הוא. גם ברית של תורה, שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו ברית. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, גם התורה היא ברית בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. וירושלים זה המקום. כלומר, קדושת המקום, השייכות שלנו לירושלים, השייכות שלנו לארץ ישראל. אנחנו באים ועומדים לפני השם מכל הצדדים, גם מבחינת המקום בארץ ישראל. כשאנחנו נמצאים בירושלים, עוד מדרגה. גם אנחנו עם סגולה. גם אנחנו עם שיש לו ייעוד, שקיבל את התורה. ועם כל הצדדים הללו של השלמות, בזאת, עם זה אנחנו באים. כמו שהרב ציודה תמיד לימד, שצריך לשים לב לברכה, ברכת התורה שאנחנו מברכים, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ניגשים לתורה מתוך סגולת ישראל, מתוך הכרה שאנחנו ניחונו בסגולה מיוחדת, ומתוך כך התורה ניתנה לנו. מתוך שאנחנו עם השם, אנחנו מקבלים את תורת השם. המהר"ל מדגיש את זה לשני הצדדים. מתוך שאנחנו עם אלוקי, אנחנו זוכים בתורה האלוקית, והתורה האלוקית היא ניתנת רק לעם אלוקי. זה מראה על מעלתה של התורה, שהיא ניתנה רק לישראל. זה מראה על מעלתם של ישראל, שרק להם ניתנה התורה. בזאת יבוא אהרון אל הקודש. אנחנו עם הנתונים הללו, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, שהוא נתן לנו את תורתו, מתוך שהוא נתן לנו את תורתו, אנחנו מקיימים אותה ואנחנו חיים אותה, ואנחנו הולכים לקיים מצווה זאת, תפילה, לימוד תורה. בזאת יבוא אהרון אל הקודש. במדרש יש עוד, בתחבולות, תעשה לך מלחמה, מביא המדרש את הפסוק הזה, כי בתחבולות תעשה לך מלחמה, רבי נתן ורבי יחא בשם רבי סימון, אמר, עשית חבילות של עבירות, עשה כנגדם חבילות של מצוות, עיניים רמות, והיו לטוטפות בין עיניך, לשון שקר, ולימדתם אותם את בניכם, כלומר, במקום לדבר שקר, לדבר דברי תורה, וכדומה, רגליים ממרות לערוץ לרעי, ורס אחרי המילה. רבי יוחנן פתר קריה בקרברניתים, קברנית, רב חובל של אונייה. המילה תחבולות היא בעצם מלשון רב חובל. כלומר, תהיה מנהיג, כמו רב חובל שהוא מנהיג את הספינה. תתכנן את עבודת השם, את ההתמודדות עם מלחמת היצר, כמו רב חובל שמתכנן ההתמודדות שלו בנסיעה בים, עם השערות, עם כל הקשיים שהוא צריך להתגבר עליהם, למצוא את הכיוון בדיוק, להגיע אל המטרה שאליה הוא צריך להגיע. אדם צריך להרגיש את עצמו, הוא מנהיג. צריך להנהיג את כל הכוחות שלו, כמו מי שמנהיג את הספינה. אז כל מגמה, כל מטרה, כל איזה דבר שאדם עומד לעשות, לעשות תוכנית, תוכנית עבודה, איך אני עושה את זה בצורה הטובה ביותר. הולך ללמוד מה אני רוצה להשיג בלימוד, איך, איזה תוצאות, איך אני רוצה ללמוד, לזכור את מגמת הלימוד, הולך לעשות מצווה, איך אני רוצה לעשות אותה בצורה הכי טובה, הכי שלמה, הכי נכונה. זה תחילת הפרשה. ההמשך, אני רוצה להביא כאן דברי אורח חיים שראיתי, והם דברים חשובים מאוד. אורח חיים עומד כאן על מצוות איסור אכילת דם. וכאן, על, במצווה הזאת, אומר הפסוק, איש איש בית ישראל, אולי תיתן לי את הפסוק שאני אוכל לקרוא מתוכו. תודה רבה. ואיש איש מבית ישראל ומן הגר הגר בתוכם, אשר יאכל כל דם, ונתתי פניי בנפש האוכלת את הדם, והכרתי אותה מקרב עמה. יש כאן פירוט, איש איש כפילות, מבית ישראל ומן הגר הגר בתוכם. עומד על זה האור החיים, מדוע התורה כאן מפרטת, והתורת כהנים מסביר את זה. איש איש מבית ישראל, אלו ישראל, גר אלו גרים. הגר, הגר בהי הידיעה לרבות נשי הגרים. בתוכם לרבות נשים ועבדים. אם כן, למה נאמר איש איש? להביא ולד ישראל מן הגר ומן העבד. יש כאן ריבועים, כמה וכמה ריבועים, להגיד לנו שכולם, גם, גם, גם ישראלי רגיל וגם גר ונשי גרים ועבדים וולד ישראל מן הגר ומן העבד. בשביל מה? תורה כאן כל כך דורשת לפרט את כל הדברים האלה. תורה מצווה, כל המצוות כולם מצווים, כל ישראל, גרים, יהודים, שנודעים יהודים, בני גרים או גרים בעצמם. כך כל המצוות. אומר כאן אור החיים, שיש כאן צורך מיוחד לכתוב את זה. ובשביל זה קודם צריך להקדים. שכל אדם מישראל יש הוא חלק אלוקה ממעל. הם מדרגה שאין למעלה, למעלה ממנה. כמו שכתוב, חלק השם עמו. והגם שנמצאים בעולם הזה, העולם התחתון, אבל אף על פי כן יש להם קשר ממשיך, נמשך ועולה מעלה, 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 עד כביכול חלק אלוקה ממעל. כמו שכתוב, יעקב חבל נחלתו. חבל משתלשל, כאילו כמו חבל משתלשל, כך יעקב זה חבל משתלשל מלמעלה, מריבונו של עולם. כל ישראל, אם כן, יש להם קשר ושייכות מעלה, מעלה, מעלה. נפש הבהמה היא מגושמת. זה מדרגה התחתונה. כשאדם אוכל מדם, שזה הנפש של הבהמה, זה עיקר הבהמיות של הבהמה, שזה עיקר, עיקר הבהמה זה הנפש שלה, שזה אדם, ואדם הוא הנפש, אז הוא מתגשם, והוא מתנתק ממקורו העליון. וזה האיסור קרת שיש בדבר. וזה מה שכתוב, ונתתי פניי בנפש האוכלת את הדם, והכרתי אותה מקרב עמה. פירוש שיכרות החוט הקשור בשורשו, שהוא מקור כללות נפשות עם השם. בשורש יש שם כללות עם השם. ומהשורש הזה מסתעפים כל נפשות ישראל, כל נשמות ישראל. ואם חס וחליל אדם אוכל דם, דם הבהמה מקשים אותו, הוא מתנתק, הוא ניתק מהמקור העליון, משורש כללות ישראל. והוא אומרו מקרב עמה. אבל בכלל ישראל יש מדרגות מדרגות. כולם קשורים במקור העליון, אבל בכל זאת יש בהם מדרגות מדרגות, כמו שאנחנו יודעים, עשרה יוחסין לנו מבבל, יש כהנים, יש לויים, יש ישראלים, יש מדרגות פחותות מזה, הגרים. אם כן, היה אפשר לחשוב שמישהו במדרגה העליונה ביותר, הוא נפשו כל כך קדושה, שכל פגם יכול ליצור נזק כזה גדול שהיא מתנתקת ממקורה. אבל אלה שלא במדרגה העליונה, גם אם אכלו דם, זה לא מוריד אותם מפני שהם לא בדרגה, בשיא הדרגות. אפשר היה גם לחשוב להפך, שמי שבדרגה עליונה ומקושר מעלה מעלה, אגם שכשהוא יאכל דם זה יפגום אותו, אבל מכיוון שיש לו עוצמה רוחנית עליונה כזאת, אז זה לא יגרום לו להתנתק, מכיוון שהוא קשור חזק למעלה. אבל מי שהוא לא במדרגה הזאת, והקשר שלו עם מעלה הוא דק, הוא לא באותה עוצמה. אמנם שכולם יש להם קשר, אבל קשר חוט יותר דק. חבל נחלתו, יש כמה הובעים לחבל. ואם זה דק, אז מעשה כזה כבר מנתק אותו. התורה צריכה לפרט. יש מדרגות מדרגות. יש בני גרים. יש בני גרים גר שהתחתן עם ישראלית. יש גרה שהתחתנה עם ישראל. את כל, אז כל אחד ואחד, כל מדרגה ודרגה צריכים ללמד אותנו, כי אפשר לחשוב גם שהמדרגה העליונה היא לא מתנתקת בגלל עוצמתה. המדרגה התחתונה היא לא מתנתקת בגלל שהיא לא כל כך גבוהה, אז היא לא כל כך רגישה לפגימה הזאת. ומדרגות בינוניות, כן, אולי הם, יש להם את הבעיה הזאת. כן, צורה, צורה לפרט את הכל. בעיקר שלמדנו כאן, שהסביר לנו קצת עניין הזה של השייכות של ישראל לשורש, ועל כן כל כך הקפדה שלא לפגום, לא לעשות דברים שהם פוגמים. ויש דברים שהם פוגמים, הם קורטים את האדם, את הנשמה, ממקורה. ויש לנו כאן ללמוד שאומנם בפועל, כיום, אולי אפילו כבר מזמן הגלות, אז לא כל כך מתקיימים בפועל לנגד עינינו, כן, האנשים האלה. חז"ל אמרו, מזמן שבטלו מיתות בית דין, בטלו כבר עוד לפני חורבן הבית, זה על ידי בית דין. אבל אלה כרת ומיתה בידי שמיים, זה בידי שמיים. לכאורה היה צריך להמשיך הלאה. אנחנו יכולים לראות לפעמים אנשים שיאכלו הרבה דם, או איסורים אחרים שיש בהם קרת, והם חיים, חיים ארוכים. וכאלה שנאמר עליהם שלא יהיה להם המשך, ויש להם המשך. ונשאלת השאלה, מדוע דבר השם היה צריך להתקיים? וכבר השיבו על כך. גם אפילו ארבע מיתות בית דין, חז"ל אומרים לנו, שאף על פי שבטל בית דין, אבל דין ארבע מיתות לא בטל, המציאות לא בטלה. אז מי שעושה עבירה שחייב עליה מיתה, היה צריך להתקיים בו, באופן ריבונו שלם, מגלגל את הדברים. והנה זה לא נראה לעין. אז אומרים, מסבירים, שמאז שחרב הבית, מאז שישראל גלו מעל אדמתם, הקדוש ברוך הוא שינה את סדר הנהגתו. כשישראל נמצאים בארץ ישראל, בית המקדש, והשכינה שורה, אז יש השגחה ישירה. לא על ידי שר אחר של ארץ אחרת. ריבונו של עולם בעצמו משגיח. וישראל נמצאים בדרגה גבוהה של קדושה, וממילא ברגישות גדולה, ומתקיים באמת דבר השם. וכאשר גלו ישראל, וכאילו נמצאים ברשות זרה, אז הקדוש ברוך הוא מנהיג את ישראל בדרך הטבע, ולא בדרך הניסית האלוקית, שהוא מנהיג את ישראל כשישראל נמצאים בארץ ישראל. ומטעם זה לא רואים את ההתגשמות של עונשי התורה, מאז שישראל גלו מעל אדמתם. אבל זה רק בצד החיצוני של הדבר. אבל בפנימיות כן קורה הדבר. זאת אומרת, מי שעושה עבירה, משהו נפגם. החוט הזה, החבל נחלתו שדיברנו עליו, שיעקב חבל נחלתו, שכל אחד נשמתו היא נמשכת, 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 עד המקור העליון. הנשמה הזאת, החבל הזה, כן, הוא עשוי מחוטים, מכמה וכמה חוטים, כפול 8 או כפול 16 או כפול כמה מאות. ויכול אדם חוט אחד לחתוך, יכול 2, יכול הכל, חס וחלילה. אז כל, כשאדם עושה עבירה שיש בה כרת, משהו נחתך שם. נחתך בקשר שלו אל המקור העליון. אפשר לעשות חיבור אם אדם חוזר בתשובה. ואפשר לחזור בתשובה. גם מעבירות שיש עליהן כרת. גם מעבירות שחייבים עליהן מיתות בית דין. אפשר לחזור בתשובה. ואז בחזרה הוא יכול להחזיר את החיבור. אבל צריך בשביל זה תשובה גדולה, כמובן. תשובה אמיתית. תשובה השלימה היא שהקדוש ברוך הוא מעיד עליו שהוא לא יחזור עוד פעם לעבירה הזאת. תשובה פחות מזה היא גם כן תשובה, אבל לא מושלמת. אז הוא מתקן, אבל כמו שאמרתי, אם נתקו כמה חוטים, אז הוא מתקן כמה, לא את כולם. וכשהוא שב בתשובה שלימה, הכל מתוקן. זה עניינו של אדם. הוא מקושר עם ריבונו של עולם, עם המקור העליון. המשך הפרשה, פרשת הראיות. וגם כאן אור החיים עומד ואומר, יש פתיחה לפרשה הזאת, לפרשת הראיות, ועוד פעם אני אבקש ממך את התנ"ך. ויאמר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת להם, אני השם אלוקיכם. פתיחה. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אני השם אלוקיכם. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, ובחוקותם לא תלכו, את משפטי תעשו ואת חוקותי תשמרו ללכת בהם, אני השם אלוקיכם. ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם אדם וחי בהם, אני השם. ואז בעצם אחרי כל ההקדמה הזאת, שלא לעשות כמעשה ארץ מצרים, ולא לעשות כמעשה ארץ כנען, ללכת בחוקותיי, ועל מה, על איזה חוקות, מה מדובר? איש איש של כל שבשרו לא תקרבו וכו', איסורי עריות. והכוונה בהקדמה הזאת, לענות על שאלה. לכאורה קשה מאוד להתמודד עם היצר הזה, שהוא יצר חזק מאוד, בדרך כלל, כן, מושך מאוד, וכאילו יש תביעה מאדם להיות מלאך, להתגבר על, על דבר שלא יכול להתגבר עליו. באה התורה ופותחת, לזכור, אני השם אלוקיכם. דבר על בני ישראל ואמרת עליהם, אני השם אלוקיכם. כלומר, אתם לא אנשים רגילים. אתם, יש לכם ריבונו של עולם. בני ישראל יש להם כוח רוחני איתן כזה שיכול להתגבר. ואף על פי שהייתם במקום הכי מקולקל, ואתם עומדים להגיע למקום הכי מקולקל, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, כמעשה ארץ כנען אשר אתם באים שם, שני המקומות הללו הם מקומות מקולקלים מאוד. האנשים שם מקולקלים מאוד. וכמובן שבעניין הזה הם נמצאים באווירה כזאת שלילית, מתירנית, הפקרות. אז קשה עוד יותר ועוד יותר להתגבר. אף על פי כן אומרת התורה, למרות שאתם משם באים, למרות שאתם לשם הולכים, אל תעשו. דבר על בני ישראל, כי אני השם אלוקיכם. עם ישראל יש בו כוח עליון סגולתי, חבל נחלתו, קשור בריבונו של עולם, המוח יכול לשלוט על הלב, ולהביא אותו למצב כזה שהלב עושה רצון המוח. ולא רק שהמוח מנצח את הלב, אלא המוח משנה את הלב, שהלב בעצמו כבר רוצה לעשות מה שהמוח רוצה לעשות. איך מגיעים לזה? אומר הרמב״ם בסוף הלכות איסורי ביאה, שאין מחשבת העריות אלא בלב הפנוי מן החוכמה. כלומר, המטרה צריכה להיות לא התגברות מהסוג הזה, שכל הזמן יצר מנסה לתקוף ולא נותנים לו. זה התגברות גם כן בעלת ערך עצום. כל פעם שאדם מנצח את יצרו, אז שכרו הרבה הרבה מאוד. מפני שזה כגודל הקושי, כך גודל השכר. אין שכר למצוות, אנחנו לא יודעים שכרן של מצוות, יש שכר גדול, אבל אנחנו לא יודעים שכרן של מצוות, אנחנו יודעים שלפי רוב המאמץ, יש יותר שכר. ובנושא הזה שהמאמץ הוא גדול, אז השכר הוא מאוד מאוד גדול. אבל המגמה צריכה להיות להגיע למקצב כזה שהלב נוטה לחיוב, נוטה לעשות מה שהמוח מצווה עליו. לא נאלץ לעשות מה שהמוח מצווה עליו, אלא נוטה לעשות. וזה כשאדם ממלא את עצמו בשאיפות חיוביות. ככל שהקודש ממלא אותו יותר, כך ממילא אין מקום לדברים אחרים בלב. אין מחשבת עריות, אלא בלב הפנוי מן החוכמה. ואם יש קצת מקום בלב, אז שם יש קצת מחשבות אחרות. אם יש קצת מאוד מקום בלב, אז יש קצת. הכל לפי ההתמלות של הלב בחוכמה. בחוכמה, באידיאלים, בשאיפות הטובות, ברצונות הטובים. שאדם יהיה לא רק עושה את לומד תורה, שזה הדבר שצריך להיות מבחינת הילד האבים וילד חן, כמו שאומר שם הרמב״ם, דדיה ירבוך בכל עת, שאדם יהיה במצב כזה שהוא משתוקק אל התורה, משתוקק אל קיום המצוות, וזה ממלא אותו. ואז זאת הדרך היותר מושלמת. וזה מה שאומרת התורה, קדושים תהיו. המפרשים מפרשים פרושים, אבל בעצם אם הכוונה פרושים, אז שכתבו פרושים. התורה תכתוב, פרושים תהיו. למה היא כותבת קדושים תהיו? כי כשקדושים, אז פרושים. זאת אומרת, כשמתמלאים בקדושה, אז ממילא פרושים מדברים הלא טובים. ההתמלות בחיוביות היא המסלקת והמפרישה את האדם מהדברים האחרים. זהו נושא לא קל, זאת אומרת ההתמודדות הזאת, בעיקר בתקופה שאנחנו נמצאים בה, שזו תקופה שמבחינה מסוימת היא מגיעה לשיאים של צורך בהתמודדות, בגלל המתירנות מגיעה לשיאים, שכל הזמן הולכים ומתפתחים, ואין ספק שכנראה שהריבונו של עולם סבור שהדור שלנו יכול להתמודד גם עם קשיים כאלה. הקדוש ברוך הוא לא מעמיד דור בדבר שלא יכול להתמודד איתו. הקדוש ברוך הוא רוצה שננצח. ואם הוא מעמיד את הדור בידי ניסיון, הוא על מנת שהוא ינצח. לא על מנת חס וחלילה שלא ינצח. על מנת שינצח. ואומר שהדור שלנו יש כנראה נשמות גדולות, עם עוצמות רוחניות גדולות, שאפשר כבר לתת לו אתגרים כאלה גדולים וקשים. ושהוא ייפגש עם, שלא מרצונו, עם כל מיני הדברים שהכי מגרים, כי הלב ועין הם תרתי סרסור ידי עבירה. ויש, כשהולכים לא בצניעות, וכשיש כל מיני מכשירים שאפשר לראות בהם כל מיני דברים שלא בצניעות, והכל נמצא בכל מקום, אז הדרך היחידה להתמודד היא שהלב ירצה רק את הטוב. ופה צריך לעשות איזו חלוקה, כי התורה לא מבקשת מאיתנו לברוח למדברות, ולהיות מנותקים ולא לבנות משפחות, אלא התורה כן עוד מצווה אותנו, וזו המצווה הגדולה מאוד, המצווה הראשונה בתורה, לבנות משפחות ולגדל ילדים ולהעמיד דורות הבאים, וזו המצווה הכי גדולה, כי כשאדם מוליד ילד, והילד הזה יקיים את כל התורה והמצוות הזה, בבת אחת הוא עושה פעולה שיהיה לה המשכיות של קיום תורה ומצוות, שבנו ובנו ובנו ועד סוף כל הדורות בעזרת השם יהיה המשכיות של קיום רצון השם של עשיית רצונו של ריבונו של עולם. אין דבר יותר גדול מעשה יותר גדול מיצירת ההמשך הזה. והתורה אומרת צריכים לקיים את מה שצריך לקיים וצריך להתרחק ממה שצריך להתרחק. וכאן זה, זאת אומרת, בריאות כזאת של הנפש, שיודעת לעשות את החלוקה, מה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה, זה נדחה מהנפש, הנפש לא רוצה את זה. זה קורה כשאדם באמת חי כל הזמן בתודעה שהוא שיוויתי השם לנגדי תמיד. שהוא כל הזמן רואה את ריבונו של עולם, ושמח שהוא נמצא מול השם כביכול, ולא רוצה להתנתק ממנו. וכל דבר שהוא יכול לגרום איזה נתק, איזה קרע, איזה חיץ, חס וחלילה, הוא לא רוצה חס וחלילה שזה יקרה לו הדבר הזה. אז יש לנו את הדבר, את האזהרות האלה והדרכות האלה בזהירויות בפרשה שלנו, בפרשת אחרי מות וגם בפרשת קדושים. שתי פרשיות שעוסקות באריכות, מהזהירות מחס וחלילה לפגום, וזה סוג של פגם של תומה שגורם שהארץ מקיאה. ולא תקיא הארץ אתכם. וכאן הרמב"ן מעריך, מלמד אותנו את עניינה וערכה של ארץ ישראל. ארץ ישראל, ארץ השם. אז כשאדם מרגיש שהוא באמת חי במקום קדוש, בארץ השם, שהארץ הזאת לא סובלת את ההתנהגות שיש בה תומה, והיא מקיאה את מי ש... ואפילו גויים. כי הגויים שלא היו בסדר, הארץ מקיאה. הקיעה אותם. וקל וחומר שישראל דרושים להיות בהנהגה עוד יותר גבוהה, ועוד יותר גבוהה, הארץ לא יכולה לסבול את הדבר הזה. כאן אני רוצה להביא מדרש הקושור גם כן במעלתה של ארץ ישראל. אחרי השם אלוקיכם תלכו. הוא שואל המדרש, וכי אפשר לבשר ואדם להלוך אחר הקדוש ברוך הוא? אותו שכתוב בו בים דרכך ושבילך במים רבים. ואתה אומר אחרי השם תלכו? ובו תדבקון. וכי אפשר לבשר ואדם לעלות לשמיים ולהידבק בשכינה? אותו שכתוב בו כי השם אלוקיך אש אוכלה. הוא כתיב קריסי שביבין דינור, כלומר הכיסא שלו זה שביבים של אש. ונער של אש יוצא לפניו. ואתה אומר, ובו תדבקון. איך אפשר להידבק בשכינה? איך אפשר לדבר בקדוש ברוך הוא? עונה המדרש. אלא מתחילת בריאתו של עולם, לא נתעסק הקדוש ברוך הוא, אלא במתה תחילה. אדם ידכתיב, והייתה שם השם אלוקים גן בעדן. אף אתם, כשתיכנסו לארץ, לא תתעסקו אלא במתה תחילה. אדם ידכתיב, כי תבואו אל הארץ ונתתם. זאת אומרת, מה אומר לנו המדרש? אתם רוצים להידבק בקדוש ברוך הוא? תלכו בדרכיו. ואז אתם נדבקים בו. אי אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא בכלל. הוא כל כך גבוה, הוא כל כך עליון, אי אפשר להידבק. כן אפשר להידבק. על ידי הליכה בדרכיו אפשר להידבק בו. אם המדרש לא היה אומר את זה, אם אני היית בא ואומר, תשמעו רבותיי, עכשיו אנחנו באנו לארץ ישראל, מי שבא לארץ ישראל רוצה להידבק בקדוש ברוך הוא, יהיה חקלאי. תגידו, מה זה? צריך להיות בישיבה, צריך ללמוד תורה, צריך להתפלל בדביקות. מה זה? זה דביקות. להיות, לטוע עץ בארץ ישראל? מה זה ציוני? זה לא? זה איזה מין תפיסה כזאת על שעבודת הארץ היא עושה דביקות? כן, אם הם עושה כוונות בעבודות שהוא עושה, אז תמיד זה מדביק אותו, אבל הכוונה, אבל המעשה הזה של לעשות נטייה בארץ ישראל, משום מה, המדרש אומר, הנגדו אי אפשר להגיד שום דבר. הוא בטח בסדר. וזאת אומרת, עבודת הארץ, ההתקשרות עם הארץ, לדעת נטייה בארץ ישראל, אדם נוטע נטייה בארץ ישראל, הוא דבק בריקבונו של עולם, הוא נסע, שותף כאילו לקדוש ברוך הוא, בבריאתו של עולם. כשם שהתורה ניתנה בברית, העבודה ניתנה בברית. אדם יוצר משהו, עושה איזו יצירה, ויצירה של קדושה, שבארץ ישראל הפירותיה הם קדושים, ואנחנו מנוחל מפריה ונסבע מטובה, והמח אומר שככה צריך להיות הנוסח. לא נסבע מטובך, אלא נסבע מטובה של הארץ. למה? כי הארץ היא קדושה. אפשר להגיד שנסבע מטובה, הטור דן בדבר הזה, איך צריכה להיות הנוסחה של התפילה, אם נגיד נסבע מטובך, או נסבע מטובה. כן, צריך להגיד נסבע מטובה. כי הארץ בעצמה יש בה מעלות קדושות. אז כשנמצאים בארץ ישראל, יש עוד עוצמה מיוחדת, להתמודדות. לכן, ככה זה הסדר. גם בהתחלת הכניסה לארץ ישראל, פוגשים ישראל בשיטים התמודדות. לא קלה. פנחס צריך לעשות איזו פעולה של קנאות כדי לעצור את הנפילה. אבל זה כנראה המפגש עם ארץ ישראל מחייב התגברות על קושי גדול מאוד כדי לעלות למדרגת הקודש. כך אותו דבר עכשיו אנחנו חוזרים לארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו בניסיון גדול, קשה, כמו שאמרתי, קשה יותר, אולי מכל, כל, אף דור לא נפגש בקושי כזה. אז אנחנו לא אומרים שהמצב הוא הידרדר ויותר גרוע מכל. ההתמודדות מראה שאנחנו יותר גדולים מהכל. אם הקדוש ברוך הוא מעמיד אותנו בניסיון כזה, זה סימן שיש לנו כוח להתגבר על זה. זה לא סימן שהדור יורד, זה סימן שהדור עולה. בהסתכלות החיצונית, אז אנשים חושבים שהדור יורד. ובהסתכלות הפנימית, אנשים יודעים שהתמודדות כזאת זה סדר אלוקי. זה לא נגד השם נוצר המצב הזה. אי אפשר לעשות שום דבר בעולם נגד ריבונו של עולם. הוא מנהל כאן את כל העניינים. גם את יצר הרע, גם את הקשיים. הכל ריבונו של עולם עושה. ואם הוא מעמיד אותנו בהתמודדות הזאת, הוא חושב, הוא נתן לנו את הכוחות לנצח אותם, וזה ככה גם יהיה. וזה כך גם קורה. ובאמת, ברוך השם, יש, לא כולם נופלים חס וחלילה. ולא כל, וגם אלה שנופלים, לא נופלים לגמרי, נופלים קצת, ביחד באופן יחסי, הם גיבורים. בדרך כלל מנצחים, פעמים קורה, אז בסך הכל הם כן גיבורים. כמו במלחמה, שמנצחים הרבה, 90% ו-10% לא מנצחים, זה לא נחשב כישלון, זה נחשב ניצחון, אבל לא מלא. אז יש מדרגות, מדרגות בניצחונות. אבל יש, וכל ניצחון הוא מלא חשוב. ויש כאלה שעוד יותר מתקדמים ומתקדמים ומתקדמים, וזה עניין של הדור שלנו. לנצח את הקושי הזה, ולהעמיד את עם ישראל בדרגה חדשה של דבקות בריבונו של עולם שלא הייתה כמותה. לא בדרגה כזאת של המוח מצווה על הלב והלב נכנע, אלא בדרגה כזאת שהלב עושה מה שהמוח רוצה, שהלב שמח לעשות ורוצה לעשות את רצונו של הקדוש ברוך הוא. הוא מה שאמר דוד, לעשות רצונך אלוהי חפצתי ותורתך בתוך מאי. כלומר, אני רוצה לעשות את רצונך. חפץ שלי מושך אותי, ותורתך בתוך מאי. כלומר, אני כבר, זה כמו אוכל טוב שאני אוכל, התורה, אני לומד תורה, אני מאושר, כמו, זה ממלא גם אפילו את החלק הגופני. התורה ממלא את כל המציאות. ואז מגיעים למדרגה ש, שאדם, גם זה, אמר דוד, חישבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך. חשבתי ללכת לאיזה מקום, פתאום אני מוצא אותי בבית המדרש. ודעת, יש כאלה ילדים, כן? שולחים אותם לחנות, פתאום הם במגרש של הסל. לא יודעים איך זה יתגלגל. ודוד, הוא תכנן ללכת לעשות איזה עסק, פתאום הוא יושב בבית המדרש. חישבתי דרכי, חשבתי ללכת לכאן, לכאן, ואשיבה ילדותיך ואני, כן. לזה, זה מהלך כזה של תשוקה וחיבה, זה הקדוש ברוך הוא מכוון אותנו בדור הזה. קדושים תהיו. להיות קדושים. זה צו, וזאת ברכה, וזאת הבטחה.